שמעו סיפור.
מה מוזר, דוקטור? מה נראה לך שאתה עושה?
מה ישראל?
משטרה.
סבתא.
מה עכשיו?
אולי תספרי לי סיפור לפני השינה.
לא ולא. אתה צריך ללכת לישון עכשיו.
בבקשה, סבתא, רק סיפור אחד.
אני לא מספרת לך שום סיפור עכשיו. וירוס שכמותך.
אולי תספרי לי את אחד הסיפורים על רבי אברהם בעל שם?
מה פתאום? על איזה מהם חשבת?
אולי את הסיפור... על רבי אברהם בעל שם ובבא יגה?
בשום פנים ואופן. זה לא מתאים לגיל הרך. אתה תפחד. אתה הרי פחתן, יהיו לך סיוטים, ולא תצליח להירדם בלילה.
אני לא אפחד, אני נשבע.
אל תשבע לשווא, ילד טיפש.
אבל באמת אני לא אפחד. ואת יכולה לשתות מהבקבוק של אבא שאת אוהבת.
איזה בקבוק? על מה אתה מדבר?
זה שאת תמיד שותה ממנו כשאת חושבת שאני כבר ישן.
תראו, תראו. אתה לא תגלה להורים?
אני נשבע.
לא למדת כלום. טוב, בסדר. אני אקח כוסית ואספר לך. מה אכפת לי? אולי אם לא תרדם, אז ההורים שלך לא ישאירו אותי איתך יותר כשהם יוצאים לבלות, פרזיטים. אני את הילדים שלי השארתי צמוד צמוד עליי. ילדים זאת צרה צרורה, אני אומרת לך ילד, צרה צרורה. אתה אל תביא ילדים, אתה שומע?
כן, סבתא.
יופי. נתחיל. זה היה בצהרי יום שישי. ורבי אברהם בעל שם צעד לו באחד מיערות רוסיה בדרכו לכפר הקרוב. הוא קיווה שיהיו יהודים בכפר כדי שיוכל לשמור שבת כהלכתה. היו אלה ימי החורף הקצרים. היער היה מכוסה בשמיכה עבה של שלג, ורבי אברהם רעד מקור. למרות שהיה לבוש היטב. ככה זה שם ברוסיה. שם לפעמים כל כך קר שאפילו לשדים קופי השתן.
סבתא, את היית פעם ברוסיה?
אני? כף רגלי לעולם לא תדרוך שם. ארץ של אופל וקור, מלאה במחשפות ושדים ויצורי רשע אחרים. גם רבי אברהם בעל שם לא היה הולך לשם, אבל לא הייתה לו ברירה.
למה לא הייתה לו ברירה?
כי כשפרצה המלחמה הגדולה, גייסו אותו לצבא האוסטרי, ואז הוא נפל בשבי הרוסי, ונשלח לסיביר. כאשר נגמרה המלחמה, היה עליו לחצות את כל רוסיה, כדי לחזור חזרה הביתה לפולין. אבל אתה כל הזמן מסית אותי מן העיקר, בנדיט!
אז יום שישי, צהריים, רוסיה, קר.
אבל אני הרי ידעתי את זה כבר. אז רבי אברהם... הולך ביער ביום שישי, כנראה הלך לאיבוד, ועוד מעט נכנסת שבת, והוא לא ידע מה לעשות.
מה לעשות? האם להישאר כאן כל השבת בקור המקפיא? האם להמשיך בדרך גם בשבת משום פיקוח נפש? רגע, מה אני רואה שם? בין העצים. אור? כן, בגדה. תודה, ריבונו של עולם, הושיעתני.
רבי אברהם ניהר לכיוון הבקתה, שמח שמצא ברגע האחרון מחסה להעביר בו את השבת. אך מה שהוא ראה כשהתקרב אליה, תצלנה שתי אוזניך הילד. הבקתה הייתה מוקפת בגדר עשויה מעצמות אדם וגולגלות של ילדים קטנים. אז רבי אברהם עומד שם, הוא מבין שכל החששות הכי גרועים שלו לא התקרבו אפילו לצרה האמיתית שהוא הגיע אליה, שכן הוא עומד מול הבקתה של המכשפה האיומה, בבא יגה.
אוכלת ילדים, בבא יגה?
בוודאי, אז מה היא תאכל אם לא ילדים קטנים? טיפש אחד, בור כמו אבא שלך. אז רבי אברהם עומד שם, עובד עצות, כשלפתע, מי מגיעה בכבודה ובעצמה?
בבא יגה!
כמובן שבבא יגה, אז מי? הדוכסית הגדולה של רוסיה? רבי אברהם התבונן בביראה יורדת מהשמיים.
היא עפה על מטטה?
מה פתאום? הרי אין בזה שום היגיון. היא טסה בתוך מכתש כאשר האלי משמש לה כהגה. זה הרבה יותר יציב. וגם בפנים היא יכולה לשים צדה לדרך או את הילדים הקטנים שהיא תפסה.
זה באמת הרבה יותר הגיוני.
או, אני רואה שבכל זאת יש משהו שם בתוך הראש.
בבא יגה.
אני כבר לא מקבלת בקשות היום. המשרד סגור.
סלחי לי, גברתי הנכבדה. אני רק חשבתי לבוא לבקש ללון אצל גברתי עד מחר בערב.
מה זה? ללון? אני נראית כמו בית תמחול? הרוסים, הארורים האלה. איזה בקשות יש להם?
אבל גברתי, אני לא...
תכף גבירתך תקרא לזאבים שלה לאכול את אדוני. ולדי, דימיטרי, בואו, ארוחת ערב. ולדי, דימיטרי, עצרו. באיזו שפה דיבר אדוני? זה לא היה רוסית.
זה מה שניסיתי להסביר, גברתי. אינני רוסי, גברתי.
בבא יגה הביטה בו במבט מתעניין מהול בחשד. היא הנחיתה את המכתש שלה על האדמה המושלגת ויצאה ממנו. הפנים שלה היו מעוותות ומקומטות, אף מעוקל, עיניים גדולות. אוזניים מחודדות, ופה רחב עם שיניים גדולות נוטפות דם.
וואו, והיה לה שיער?
שיער אתה שואל? שערות לבנות מעטות צמחו מהקרקפת שלה ונפלו על פניה המגעילות.
ומה עם שומות?
כנראה היו לה שומות, הגיוני, אבל אני לא יודעת בדיוק איפה. היא התקרבה עם הפה הגדול אל רבי אברהם, שבטח התחיל בלב לומר על עצמו קדיש. מה, אדוני? כן, הוא לא רוסי. אני מכירה היטב את הריח הרוסי, אבל אני לא מזהה את הריח של אדוני.
אני יהודי.
יהודי? בת דודתי שבפולין סיפרה לי עליכם, אבל מעולם לא... פגשתי אחד.
גברתי, לא הפסידה הרבה. אנחנו עם מריר. אנשי רוח, בלי הרבה בשר. לא היית נהנית מחברתנו.
זה כבר עניין של טעם. אני מופתעת שאדוני רוצה לישון אצלי בבית. את זה אף אחד עוד לא ביקש ממני.
אני אסביר לגברתי. יום השבת הוא יום מקודש ליהודים. אנחנו מתפללים וסועדים, אך אסור לנו לעשות כל מלאכה. ואסור לנו להתרחק יותר מדי מן המקום אשר התיישבנו בו בכניסת השבת. עוד זמן מועט תיכנס השבת, ויהיה עליי לבלות את כל היום ביער הקפוא.
זאת לא נוכל להרשות. חבל שיהודי צעיר כמוך יתבזבז כמאכל לזאבים. כמובן שאתן לאדוני ללון אצלי במהלך היום הקדוש לו.
תודה רבה, גבירתי. תודה רבה.
אבל אני מקווה שאדוני לא מצפה שאני אתן לו לישון אצלי בחינם. אדוני יצטרך לבצע כמה מטלות?
כמובן, כמובן. יש רק עניין אחד. עוד כחצי שעה נכנסת השבת, ואז אני לא אוכל לעשות כל מלאכה.
חצי שעה זה די והותר. רק לעזור לי משהו בחצר. לפנות קצת שלג.
בבא יגה הובילה אותו אל אחורי הבקתה, שם עמדו שלוש ערימות שלג גדולות. גדולות זה לא מילה, ילד. כל ערימה יותר גדולה מהבית שלך.
הוא לא כל כך גדול.
לא להפריע לי, אני בשוונג. כמובן שאם אדוני לא יצליח במשימה, אני אוכל אותו.
אני לא אצליח לפנות את שלושת ערימות השלג האלה עד כניסת השבת.
אם כך, אדוני מוזמן למצוא מקום אחר ללון בו ביום הקדוש.
זהו? ככה זה נגמר? היא אכלה את הרבי?
הסיפור עוד לא נגמר, ילד טעות שכמותך. רבי אברהם לא היה סתם רבי. הוא היה בעל שם. לאנשים כמוהו יש מסלול ישיר שם למעלה. אתה יודע מה זה בעל שם? אה?
שיש לו שם? קוראים לו אברהם.
חסר תקנה. זה בגלל שעוד לא נתנו לך לשתות וודקה ההורים שלך. לא תפלצת. בעל שם זה צדיק שיודע את שמותיו הסודיים של הקדוש ברוך הוא, ויודע איך להשתמש בהם כדי לעשות ניסים ונפלאות.
אז רבי אברהם משתמש בשמות הקדושים כדי לפנות את ערימות השלג.
בוא תקשיב כבר. אם לא תשאל שאלות, אולי תדע. רבי אברהם נפל על השלג הרך. החל להתפלל לתשועתו של הקדוש ברוך הוא.
ריבונו של עולם, עזור לי. מה אעשה? אולי עדיף להפוך לארוחת שבת של הזאבים. בבא יגה! בבא יגה!
מה זה? אדוני לא עובד?
ודאי, ודאי שעובד. אבל אני הרגשתי שאני חייב לומר משהו. אני התחלתי להריח את ריחות הבישולים של גבירתי, ואני חייב לומר שגבירתי במחילה, היא איננה מעריכה את עצמה.
סליחה?
בבקשה, אם רק גבירתי תועיל להקשיב לי כמעה, כידוע לך, גם אצלנו היהודים נהוג לאכול ילדים נוצרים.
כמובן, הדבר ידוע, הוא מוכח.
אבל אנחנו היהודים לא אוכלים אותם סתם כך. אנחנו בני תרבות. אנחנו מכינים מהם צ'ונט.
צ'ונט? מה זה צ'ונט?
או, גבירתי, אין מילים בשפה הרוסית כדי לתאר מהו הצ'ונט. מדובר באמברוזיה. מאכל האלים. פיסת גן עדן קטנה עלי האדמות. זהו הצ'ונט. אפילו היינריך היינה, המשורר הנודע, כתב על הצ'ונט שהוא מאכל שמיים, שהאל בכבודו לימד את משה לרכוח במרומי הר סיני. אנחנו היהודים מכינים אותו לכבוד השבת. גבירתי הנכבדה. אם רק הייתי יכול לתת לך לטעום מעט מן הצ'ונט.
ואולי אדוני יכול. אולי אני אתן לאדוני להכין כאן. את הצ'ונט, אם הוא יודע.
אני יודע, בוודאי. בקרקוב, עיר הולדתי, הייתי ידוע כנסיך השונטים. אבל עוד כרבע שעה נכנסת השבת, ואני צריך לסיים לפנות את כל הרמות השלג.
אני אפטר מהן בעצמי. אדוני ייכנס ויתחיל להכין את הצ'ול תכף ומיה.
בבא יגה דחפה את רבי אברהם לתוך הבקתה ויצאה בעצמה לפנות את השלג. רבי אברהם לא בזבז זמן. הוא הסיק את הקירה, הוא מילא את הגדרה מים מן הדלים, הוא פתח את המזווה, הוא מצא בין גופות הילדים המסכנים חתיכות בקר בסיסיות. בזריזות הוא חתך ירקות שורש, השרה עדשים וחיטים, הכין את הבקר, הוסיף ביצים ודחף את כל העושר הזה לגדרה. לא לפני שאכל מעט מהירקות שחתך. הוא הניח את המכסה על הגדרה ברגע האחרון לפני כניסת השבת. בדיוק אז נכנסה בבא יגה. מהו ריח הניחוח הזה? תמזוג לי מהצ'ונט קערה.
חס וחלילה. על הצ'ונט להתבשל כל הלילה.
כל הלילה? אני רעבה עכשיו.
גברתי כמובן יכולה. אבל אני לא הייתי ממליץ לה לעשות כן. אנחנו, היהודים, לא אוכלים כלל בליל שישי, כדי לתת לצ'ונט את המקום הראוי לו. רק כך ניתן להבטיח את חוויית הצ'ונט המלאה. הייתי ממליץ לגברתי, אם היא באמת מעוניינת ליהנות מפאר הבריאה הזה, לצום איתי הלילה. ולאכול את הצ'ונט, מחר.
אכן יש היגיון בדברים. הרי לא כל יום זוכים לאכול מאכל מפואר כל כך, שהמתכון שלו הגיע מן השמיים. אני אקשיב לעצתך, יהודי.
וכך הלכו שניהם לישון, בבא יגה עייפה, מותשת ורעבה, ורבי אברהם נינוח שקט.
ומה קרה בבוקר? הם מיד אכלו את הצ'ונט?
כמובן שלא, אביל משריש. האם אתה אוכל את הצ'ונט על הבוקר? אתה לא תשרוד שנייה הרי.
בוקר טוב, מחשפתי.
מה זה הריח המשקר של בקר המתבשל בינות הביצים, הגריסים והירקות? או רבי אברהם, האם אני יכולה כבר לטעום מן התפשיל המטריף?
חלילה וחס, גבירתי. מותר לאכול מן הצ'ונט רק לאחר תפילת הבוקר.
ומתי תיגמר תפילת הבוקר הזאת?
אל חשש, מחשפה אצילית. היא קצרה ביותר.
לאחר 5 שעות, כשרבי אברהם סיים סוף סוף את תפילותיו, הוא ערך לבבא יגה את השולחן והניח בפניה את הקדרה המהבילה. בבא יגה כמעט התעלפה רק מן הריח השמיני.
בתיאבון, שבת שלום.
אני לא מאמינה שאני חיה כבר אלפי שנים ועוד לא טעמתי מן סוג של מעיין שכזה. מצד אחד הוא רך, מצד שני הוא לא מרחם. איזה מגוון של טעמים, עושר של ריחות, והמרקם, איך הוא זורם בגרון כמו מפל מים מפקים ומתיישב בקיבה בדיוק במידה הנכונה.
אכן, מעדן מן השמיים.
ובבא יגה, שהייתה כל כך רעבה, בלעה את כל גדרת החמין ולא השאירה אפילו גרגיר חיטה אחד לרפואה.
היא אכלה את כל קערת הצ'ונט? איך אפשר?
ככה זה מחשפות עם בציל שלי. אבל עכשיו תקשיב טוב. מיד לאחר שסיימה בבא יגה את גדרת הצ'ונט, היא החלה להרגיש את תחושת העונג הכבדה של שבת אחר הצהריים.
פתאום נפלה עליי מן היפות שכזאת. אני חייבת לעצום את העיניים רק לכמה דקות.
היא נרדמה?
נרדמה. ונחירותיה הגיעו עד לארמונו של הצער. ורבי אברהם שלנו חיכה בבקתה עד שיצאה השבת. ואז יצא לדרכו שמח וטוב לב.
לילה טוב, בבא יאגה.
ומה עם בבא יאגה?
היא עדיין ישנה עד היום הזה.
לא יכול להיות.
זאת האמת לאמיתה.
וזה הסוף של הסיפור?
נו ברור יצור, זה לא הרגיש לך כמו הסוף?
ו... לאן רבי אברהם הלך?
הוא המשיך במסע שלו, לפולין, ארץ מולדתו.
אבל...
עכשיו הולכים לישון.
רגע.
בלי אבל.
אבל מה מוסר ההשכל של הסיפור?
נו תגיד לי אתה, ראש ציפור.
שבשביל לעבוד על מחשפות זקנות צריך להציע להן הצעה שהן לא יוכלו לסרב לה?
ממזר קטן. ממש לא. הלקח הוא שלא כדאי לתכנן תוכניות אחרי צ'ולן טוב.
נכון, ו...
ועכשיו ילד מזיק, זאת הפעם האחרונה שאתה גורם לי לספר לך סיפור לפני השנה. בוא, אתן לך קצת וודקה, אולי תרדם כבר.
אתם האזנתם לסיפור הרבי, המחשפה והצ'ונט, מאת דוד פוקס. בהשתתפות ליביה חכמון איאלי, אליאנה מגון וגיא דמידוב. עיבוד ובימוי אמיר אשד ליברמן ואני, נמרוד עציון. עריכת פתיח, מיקס ומאסטר, איתי דואר. תודה גדולה לעומר סנש ולעידו קינן מפודקאסטיקו על האולפן והתמיכה בהפקה.
אנחנו שמעו סיפור, מגזין תסקיטים. אם אתם כותבים או שחקנים והייתם רוצים לקחת חלק, או שפשוט בא לכם לדבר איתנו על מה ששמעתם, שלחו לנו מייל לסיפור.podcast@strudel.gmail.com. אנחנו שמעו סיפור. נשתמע.